שקרנים, אמר עליהם, ארץ לי כתיבה, מה צבי זה איננו הוא מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שישבים עליה הרווחה, בזמן שישבים עליה הגמדה. זאת אומרת, ארץ ישראל היא כמו צבי, ברגע שישבו יהודים זה הספיק להיות 600,000 עיירות. אבל כאשר גלו, אז אפילו 60,000 קנים לא יזכו את המקום. רב מניעוי בר חלקיה, רב חלקיה בר טוביה, רב עונה מרחיה, אבו ית וגם בידדה, אבו ראיקה דשמע לו מלטה מכפר סחניה של מצרים, לימה. מי שיודע מה היה, זה נקרא, בכפר סחניה של מצרים. פתח עד מן המעשה בארוס לארוסתו, שנשבו לבין העובדי כוכבים, ועשויים זה לזה. אמרה לו, בבקשה ממך אל תיגע, ושאין לי כתובה ממך, ועשור בלי כתובה. ולא נגע בעד יום אותו. כשמת, אמרה להם, סיפדו לזה שפטפט ביוצרו יותר מיוסף. דילי ביוסף, לא הווה אלה חדש שעתה, והי כל יומה ויומה. ואילו יוסף, לא בחד המיטה, והי בחד המיטה, ואילו יוסף, לא אשתו, והי אשתו. זה מעשה אחד שהיה במקום של מצרים, כפר סחניה של מצרים. פתח איתך ואמר, מעשה ועמדו 40 מודיעות בדינה. נחסר השאר מודיעה אחת,
היה
40 נידות של חיטים, זה היה בדינה. נחסר השער מודיע אחת, נחסר השער, זאת אומרת זה עלה מחיר. התייקרו, בדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערם ומסע ביום הכיפורים, והביאו לבית דין וסקלו, וחזר השער למקומו. זאת אומרת, לא יודעת שהחט גרם, כל מה שיוקר מאמין זה החט. פתח ידך ואמר, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, והייתה כתובתה מרובה. אמר עליה בעיר הרב יוסף, מאחר דאבו צדיקי כולי עין, מה הייתה מה היה אנוש? כיוון שהיו כל כך צדיקים, שהיה יורד השאר באחד, אם היה דאבו מוצאים למה זה. והוא שפטפט ביצרו, אמר לה, שבדלה היבו לה לירושלים. תכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהב, והסיסו אותם נסוס, כל המתאבלים עליה, דווקא מתאבלים עליה. טור שמעון,
שוב, אז רואים שזה בית שני, היה שם שנאת חינם. אז כאילו לא אכפת להם כל כך מהחורבן, אז לכן גם שם קרה מה שקרה, אפילו שהיו צדיקים. אז זה לא שווה ששומר מצוות, אם אין לו גם כן יראת שמיים. יש האורחות צדיקים, מביא על זה. הנה ראינו פה שכמה היו צדיקים, ארוס וארוסתו לא נגע בה, ראו שם מה היה עוד מעשה. נו, עם החיטים, השער של החיטים וכל זה, הסקלו, אז לא היה בהם מעלה עבירות. אז מה זה? והנה, בכל זאת החברה ירושלים. למה? בגלל שהיה ביניהם שנאת חינם. אז אומר הרוחות צדיקים, אומר דבר מבהיל. אומר דע, שהמידות יכול להיות אדם עם מידות הכי הכי טובות. יש לו מידות טובות, נדיב לב ונחתן וחייכן וליבו רחב ונפש שפלה וענבה ולא כועס, כל אלה מידות טובות, אומר זה מרגליות, אבל המרגליות צריכות חוט שיתלו את המרגליות בהן, והחוט הזה שמחבר את כל המרגליות זה יראת שמיים. אז אם יש לו יראת שמיים, אז כל המידות האלה באמת שוות, אבל כשאין לו יראת השם, אז כל כאילו נקרע החוט הזה וכל המרגליות האלה מתפזרות, וממילא לא שווה שום מידה טובה שיש לו. זה חמור מאוד. זה מה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, אם ראית תמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו, חסבי שלום. ואתה יכול אדם ללמוד תורה הרבה מאוד, אבל לדעת איך להתנהג דרך ארץ, ואיך להתנהג עם בריאות, ואיך לשאת ולתת כמו שצריך, זה אין, אז לא שווה מאומה. העיקר זה צריך יראת שמיים. שית חוכמה, יראת השם.
מה זה דעת?
דרך ארץ או יראת
שמיים?
אה?
דעת, מה זה דרך
ארץ? דעת זה בא מדרך ארץ, ודרך ארץ בא מיראת שמיים. כי דרך ארץ שגבוהים זה לא נקרא דרך ארץ, כך הגמרא אומרת. יכול הגוי להיות דרך ארץ הכי אינטליגנט, הכי טוב, אבל בשעה שזה והיה כי התקצף, יכעס ויבעט בכל. אבל היהודי השלם שלומד תורה ויש לו יראת השם, אז הוא נכנע לעבודת הבורא עד הסוף.
תו שמעון אבא מפיק תלת מאות בגרבים במרקיע לקליטה כל הרבות תשובה. זאת אומרת, היה גם אר שמעון.
מה היה?
אבא מפיק, זאת אומרת, היו בצלומים את האנשים תלת מאות בגרבים, בגרבים זה חביות, 300 חביות לחם לתת לעניים כל שבת. כן. כל הרבות תשובה
נחלקים,
היו מחלקים 300 חביות לחם. למה חרב? יש אומר, מפני הזיב יש אומרים שהיו משחקים בכדור ויש מפרשים בשום ביטול תורה. 10,000 עיירות היו בהר המלך, רבי עזר וחרסום 1,000 מכולם, כנגדם 1,000 מספינות בים וכולם חרב. 3 עיירות היה כתמוס שלהם עולה לירושלים בעגלה. זאת אומרת, כתמוס זה היה פנקס של החשבונות של הכנסות של המלך, אז היה כתמוס שלהם כל כך גדול שהיה צריך להסיעו בעגלה, עולה לירושלים בעגלה, כבול ושיחים בפני צבעיה. שלושתם חרבו, כבול בפני המחלוקת, שכים מפני כשפים וגדל הצבעיה מפני הזנות. שלושה כחבים כל אחד ואחד היה מוציא כפליים כיוצא מצרים. חוזר את התאימי בלשם. כפר ביש, כפר שכריה, כפר דיכריה. למה קראים כפר ביש? דלו אבו מקבלים מעיבורה. כבר משהו אחר. עיבורה זה עיבור השמיים? עובר אורח?
כן.
מה זה עיבורה?
עובר אורח.
עובר אורח. זה אני כאן, את הסיבה.
עובר.
ולמה הוא קרא לו כפר שכליה? דאבו מרבו מרביין בנאון כאילן תכניסיה. ולמה
כמו עופות היו מגדלים את הילדים שלהם, מלא ילדים. למה קרא
לו כפר שכליה? עלו כל נשאון ילדה נכלי וילה אבות חדמיים אחד מנון נפקה מנתמן לא אבות ילדה יוקיה. כל אחד שהייתה רוצה להגיד נקבות
והצחר הזה כולם תסביר, אנשים לא שמעו.
הכפר הזה כולם היה, כל מי שהייתה ילדת שם הייתה ילדת זכרים. מי שהייתה רוצה
יוצאת לעיר אחרת ושם מתעברת נקבה.
חולק על האבא, אני אבא שלי אומר שזה היה שמות אחרים, טעמים אחרים מהשמות. אמר רבי יוחנן, 80 זוגים אחרים כהנים ניסו ל-80 זוגות אחיות כהנות בלילה אחד בעדה גופנה, חוץ מאחים ולא אחיות, ואחיות ולא אחים, חוץ מלבים כל ישראל. זאת אומרת, בלילה אחד כל יום היו מתחתנים 80 זוגים אחים כהנים ו-80 זוגות אחיות כהנות. זה חוץ ממה שהיה אחים בלי אחיות ואחיות בלי אחים, שהיה נביאים, שהיה בישראל כהנים לבד, שזה היה כמה אוכלוסייה קטנה, היו מתחתנים כל כך הרבה. תראה, רבי יהודה אומר, מי שלא ראה דיספלטון של אקסנדיה במצרים לא ראה בכבודת של ישראל. אמרו, כן, במזכיר גדולה איתה סתיו מלפני, לפני מסתיו. זאת אומרת, היה בית כנסת הגדול של אלכסנדריה של מצרים, שם היה כבודם של ישראל, שהיו שם 60 ריבו כפליים כיוצא מצרים, והיו בה 71 כתדראות של זהב כנגד 71 של סנהדרין גדולה, כל אחת ואחת עלה פחותה מ-21 ריבו ככלי זהב וממה שלץ באמצעיתה, וחזן הכנסת עובד עליה והסידרים בידו. וכיוון שהגיע לענות המן, עלה מריף בסדר וכל העם עונים המן. לא היו מזהים את הכל, אז היה צריך להניף בסדרים. ולא היו יושבים מעורבים אלא זהבים בפני עצמם. זאת אומרת, הצורכים של זהב, מוכרי זהב בפני עצמם, כספים, מוכרי כסף בפני עצמם, ונפחים בפני עצמם, ותרסיים בפני עצמם, וגרדים בפני עצמם. וכשאני נכנס שם, היה מקיל פעלי אומנתו, ונפנה לשם. ומשם פרנסתו ופרנסת המשבתו.
שם שואל רבי נתן אפשיץ, למה עשו ככה כל אחד יושב לפי המקצוע שלו? זה אומר שבעל מקצוע הוא מפחד שבקונקרציה שלו ידע את הסודות שלו, אז הרי אסור לדבר בבית הכנסת. אז אם הם ישבו כל מיני מעורבים ידבר זה עם זה וזה עם זה, אבל כשבעלי זהבים למשל ביחד שאלתו מה נשמע עם הזהב, מאיפה ישק את הזהב, שאלו שצור לדבר עכשיו בבית הכנסת ולא מדברים. וכי אז עדף, קצבים ביחד וכל, לכן ירמיהו הנביא הוסיף אותם שם. עכשיו מתי זה היה? זה גלות רביעית. הרי היו 4 גלויות בבית ראשון. הראשונה זה היה גד בחצי שבט מנשה, אחר כך גם ראובן גלה, אחר כך השומרון, ואחרי זה בא יוחנן בן קרח בראשם, נגלו אותם לאלכסנדריה של מצרים. שם היו 1,200,000 יהודים.
והם ישבו שם, ועד שאחרי זה עוד פעם גם אותם הרגו. אז הם היו באלכסנדריה. אז לכן הוסיפו אותם בבית הכנסת קבוצות קבוצות. כאן רואים שבתי הכנסת שלהם היו בלי גג. כי אי אפשר לבנות גג כזה גדול, כנסת כזאת. יש בבבל גם כן עד היום, הכנסת הגדול ששם היה בן ישחי טובש, 30,000 איש היו נכנסים לתוכו. זה רבן ישחי כותב עליו, הוא בקנישתא דשף ויטיב בנהרדעה. הגמרא אומרת ששם יש השראת שכינה. לכן הגמרא שם אמרה שאין חשש ליצרה. שם השכינה נמצאת. שם זה בית הכנסת שבנה אותו יחוניה מלך יהודה, שהוא גלה לפני חורבן ירושלים, יחד עם מרדכי ו-120 אנשי כנסת הגדולה, לקח איתו עפר מארץ ישראל, שפך שם במקום, ובנה אותו מעמודים של ארץ ישראל. וגג לא עשה לו, אז היה שם רק שליבות של כל מיני קורות, והיו פורסים מחצלות, ויש תראה ברב פעלים תשובה מה הדין בשבת, כי השמש הייתה זזה מהצהריים, מהבוקר, מהצהריים, מהצהריים לערב, השמש היה מטפס ועולה שם ומזיז את המחצלות, האם זה אוהל בשבת, מתי זה כן אוהל, מתי זה לא אוהל, הוא דן שם בחילוקים שונים. אז בית הכנסת הזה היה 30,000 איש מכיל בתוכו, ובתוכו היה שבעה היכלות. שבעה היכלות, אמר לי מור אבי שכל היכל היה בו 70 ספרי תורה, ובהיכלות שם היה אפשר לשבת. בהיכלות כל היכל כמו צורת עת, ורק הזקנים והחכמים והגבירים היו יושבים בהיכלות, ושאר העם זה המחצלות ברצפה או סביב הטבע. היה הטבע לבד 30 איש בחילה בפנים בתוכה, רק הגבירים ואנשי הקהל והחזנים והסומכים והעוזרים או הגבאים, אלה היו יושבים בטבע, וסביב הטבע יושבים הילדים, היה כל השאלה נשגים. רבי יוסף חיים היה דורש שם, וקולו היה מצלצל כפעמון, עד בחוץ היו שומעים אותו, בלי רמקול, בלי כלום. כל שבת 3,000 איש היו באים. בשבתות של 4 שבתות השנה נועלים את כל בתי הכנסת, שבת הגדול, שבת קלה, שבת תשובה ושבת זכור. והוא דורש 30,000 איש היו נכנסים בפנים. והיו 6 אנשים עם קדים גדולים מאוד, כל קד אולי 100 ליטר מים קרים, ומשקים את האנשים כל הזמן, כל השיעור. ויושבים עם קדים, זה היה משפחת אלפי, זה היה שייך להם. המצווה הזאת שייכת רק להם, אף אחד לא יכול לקחת. ורבי יוסף חיים היה עומד בהיכל, דורש עם הג'ופה שלו וכל המצנפת, מטלית בחום 40 מעלות. שני אנשים ממינו, אחד ממינו אחד משמאלו, מניפות גדולות, וכל הזמן מנפנפים ברוח עליו. והיה דורש שעתיים עד 3 שעות, ומנפנפים עליו ברוח שלא יהיה חם, לאור החום שהיה שם. היה פעם אחת באמצע הדרשה, עלה איזה ילד אחד מעזרת נשים, הלך ישר לגג. טיפס, 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 נתלה, פתאום נתלה באמצע הגג. ורבי זוהי לא הרגיש, האנשים הרגישו, קם אחד צעק, מהר עלה איזה יהודי אחד טיפס, לא יודע איך עשה, ואימא שלו צעקה מעזרת נשים, לא ראתה איך, היה שיעור מרתק. אני מספר להם, אומר, היה אומר פורים, היה דורש להם על פורים, היו מרגישים כאילו הם נמצאים בתוך הסרט, בתוך המעשה עצמו, איך חשבירוש מדבר ואיך הוא זה, ואומר, היה מדבר איתם למשל עכשיו בשבת נחמו או שבת חזון, אז בסוף הדרשה היה מספר על המשיח, היו אנשים מרגישים ממש, היו אומרים, עכשיו אנחנו שמים את הדרשה בתמוח המשיח בחוץ. כבר היו אומרים, אנחנו לא צריכים את האוכל שיש בבית ואת הבגדים, מיד הולכים לירושלים. ספר לי אבי, הוא היה בגיל 6, הוא נולד תפרי סמך, הבן ישחי נפטר סמך ט', הוא ראה אותו 9 שנים. שנת תפרי סמך ו' יצאה שמועה בעיר בשם המקובלים, תמיד המקובלים היו מפיצים שמועות, שם המקובלים, בסוף תפרי סמך ה', ששנה הבאה יבוא המשיח. למה? יש בזוהר הקדוש כתוב כל שיטה אתם משיחה. אבל זה לא מובן, הוא מתכוון על איזה מידה שישית או יסוד ודומה. כל שיטה אתם משיחה. זה אמרו, תראה, שנה 5000 זה 1060, תף רש סמך וב, תף רש 600, סמך 60, וב זה 6, 6 שבשש שבשש, כמו שעושים לנו מודעות לפעמים, זוכר, שעה תשעי, ביום תשעי, חודש תשעי, אז מצאו 6, 6, 6, 6, 6. אז אמרו המשיח יבוא, והיה שקט, כולם האמינו, והמונים מאמינים. אז כבר בחוד תשעה באב, אומר מרבי, אני הייתי ילד בן 5.5, כבר היה תשעה באב. אמרו, די, אנחנו, יאללה, היום גומרים, עוד מעט המשיח בא. והתחילו לזה, אז אנו הולכים לירושלים. התחילו אנשים, אומר מרבי, הוא זוכר ילד, אז הוא בוקאץ' בוקאץ'. מה זה בוקאץ'? זה בוקצ'ות בערבית, לוקחים סדים, שמים כל הבגדים עליה וקושרים את זה, זה נקרא בוקצ'ה. גם בכמה שפות, זה גם בפרסית ועוד, זה נקרא בוקצ'ה. התחילו לארוז את כל הבגדים והחפצים העיקריים האישיים שלהם, כמו פרימוס וצלחות ומזלגות, וזה עשו בוקצ'ות. והתחילו למכור את השאר הדברים שאין בהם תועלת או מיותרים בבית, מכרו לערבים. הערבים קנו את זה לחצי מחיר. הרי זה יצא כל בעיר, שאלו את הערבים, מה זה? אמרו, אנחנו הולכים לקוץ, קוץ זה עיר הקודש, ירושלים. בונים אותה, מה? שנה הבאה, משיח, אנחנו חוזרים לירושלים. בתאום כל העיר. עד שאנשים התחילו למכור בתים גם. באו הערבים, אמרו להם, שמה נקור להם בתים? הלא הנה, יש עכשיו יושבי אוהדים, כעת לא עושים זה, הכל השתם, יושב אוהדים. יש זה, אנחנו נקבל את הבתים שלכם חינם, בלי שתמכרו, אתם תקחו לקוץ, בין כל תקחו לירושלים. היה שם איזה 200,000 יהודים, בעיר בגדד בבת. בין 150 ל-200,000 בתי אב. אז אמרו כך, כולם חיכו למוצא פיו של הבן שחי. ביום שבת, שבת תשובה, עמד הבן שחי על רגליו, בסוף הדרשה ואמר, רבותיי, הקשיבו ותדעו, תטו אוזן. אתם עושים שלא כהוגן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה כך. שהוא רוצה שתעבדו, תמשיכו להיות רגיל. אנחנו מאמינים בכל רגע ורגע שיבוא המשיח. אבל כיוון שאתם הרעשתם את הארץ, אני אומר לכם, השנה המשיח לא יבוא. תחזרו לעבודה. אז די נהיה שקט. כולם חזרו, כל אחד במלאכתו, ואומר, הנה, כבר עבר עוד 100 וכמה שנים, 105 עבר מאז, ועדיין משיח לא הגיע. יש מעשה דומה, גם היה באירופה, גם כן שם עשו כל מיני חשבונות, תקמה, תקסה, אני יודע, כל מיני חשבונות עשו, גם בזמן מלחמת נפוליון, והצאר ניקולאי, זה היה גם בתשעה באב היה, ואז נפטר עליו השלום בעל חוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק מלובלין. אז גם כן, שם היה רעש גדול, עד שעמד יצחק מלובלין ואמר להם, לא יבוא המשיח השנה. שלא יעשו יותר מדי. כרגע שבחורות, זה בשיח הדעת. שלושה הבאים בשיח הדעת, משיח, מציאה והקרב. שואל העץ יוסף, מה משותף בשלושה? משיח, מציאה, הקרב. ואז היו שותים הפרסים, ומי שמוצא מציאה חייב לתת אותה למלך. אז הוא מצא נגיד 100,000 דולר, והוא שמח מאוד, ומצאת שני מפחד שהמלכות תשמע, תחרים לו את הכסף. הוא עקרב, הוא מצא עקרב, עקרב יעקוץ אותו, עושה מהאלף שלו רבועה, ומצאת שני יעקוץ אותו. אומר גם משיח, אז מה משיח יש? אומר אם מבקשים משיח יותר מדי או כשלא לא ראויים, אז יוצא להפך, נענשים אחר כך, חס ושלום. משלמים בדם יקר, אומר כמו שהיה בשנת תח. שנת תח אמרו בשנת היובל, הזאת, יש זוהר, זוהר מפורש. תשובו, איש אל אחוזתו, זאת, תח. אנחנו אומרים רבי שמעון. אז פה, ואמרו, הנה, שנת, אלפים, תף, חת, תבוא המשיח, תשובו, איש אל אחוזתו. אז לפני זה התכוננו, ואז היה שץ עם מחשמו, מה שעשה, שיח השקל. ודווקא משנתך היו גזרות איומות, עכשיו בתשעה באב, מה שהיה. הרגו לנו את רבי שמשון מאוסטרופודי, בג' באב, יום שישי. ושלוש מאות מתלמידיו שרפו אותם עם ציצית ותפילין, היו עליהם. הראו אותם על המוקד. אחר כך הריבו איזה 600 קהילות יהודיות בפולניה ובאוקראינה וברוסיה, חמליניצקי וחברה, זה מה שמם המורדים מה שעשו שם. שאלו אחר כך על מה ולמה, אמרו כיוון שהמשיח היה צריך לבוא וזרזו להביא אותו טרם זמנו, שילמו על זה בדם. זה שאמר במטותה מנהיקו רבי עקיבא כאבר חזה רבנן שהיו מדברים על המשיח, מטותה מנהיקו לא תרחקונה. אז סליחה, זה רבי זרע, זרע אמר. למה? דאמר רבי עקיבא שלושה באים בהשיח הדת, ואלו הם משיח, מציאה ועקרה. אז צריך כל זה יבוא לבד בעזרת השם. רק יש רבי שמעון נביא מעל כתם פז, הוא מחבר השיר ברוך חי, כותב שבתשעה באב או בראש השנה או בפסח, שאלה ימים שמתעוררת הגאולה. והיום אנחנו מספידים את החורבן, מזכירים את הגאולה, אחרי הצהריים את הנחמה. אז הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם הפמליה שלו בשמיים אם הגיע הזמן של הגאולה. אז הוא אומר, זה זמן שכן אנחנו מזכירים יותר משאר הזמנים, גם בפסח דל הסדר ומזכירים ועוד תפילות ושירים, וכן גם בראש השנה, ימים נוראים, הרם קרן ישראל עמך, הרם קרן משיחך. אז למה מזכירים? אבל אתה אומר, לא תחכונה, אומר לו, אלה ימים שבין כה בשמיים דנים. אז הקדוש ברוך הוא דן, אז זה יותר מסוגל. לכן אמרו, יום תשעה באב, זה יום מסוגל, כי זה היום בו נולד משיח. לא סתם. גם מחרב המקדש, גם נולד המשיח. יש מדרש שאומר שעתיד הקדוש ברוך הוא יבוא אריה בחודש אריה ויבנה אריאל ויקבץ האריות. זאת אומרת, יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא על האריה מסופכו, ואיך כתוב? אריה שעג מלא יירא, אחרי השם אלוהיכם ישעגו, ילכו, כאריה ישעג. וכן על זה הדרך, בחודש אריה זה באב, ויבנה אריאל זה בית המקדש, קבץ אריות זה ישראל. איך דן גור אריה, יהודה גור אריה יהודה, ועוד במשיח המדרש אומר אביו מיהודה ואמו מדן. עליו אמר הפסוק, מה עמך לביה בין אריות רבצה. מצד אחד יש לו את יהודה, מצד שני דן, דן גור אריה. בעצם יהודה כתוב גור אריה יהודה.
אמר רבי על אלכסנדר של מצרים, אמר רבי וכולו קטלינו טרחינוס ביתה, מה יאנשו שום דאב ראי קרא לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד ואינו נדוע. יש לב לא לחזור למצרים, וכיוון שהם חזרו למצרים הם נאנשו ומתו. ואיך זה קרה? וקריאת השכחינו דנו כאן קרו בספרה, יישא אדוני אליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידי הנשל גוי אשר עוד תשפע לשונו גוי, אז פנים אשר לא יישא הם פנים לבקן ונער לרחום. אמר איך דאו גברה הבאי למעיטי ספנתה בעשרה יומי, רציתי לבוא בעשר ימים, דלי זיקה הגיע רוח ויעטי ספנתה בחמישה יומי, נפל עליי וקטלינו. איך זה יותר בעיכה? תרחינו שחיק עצמות, ילדה אשתו בליל תשעה באב, והיו כל ישראל אבלים. משתתק הוולד בחנוכה, מת בחנוכה. אמרו ישראל, נדליק או לא נדליק? אמרו נדליק, נדליק. כאילו הסתפקו עם נדליק.
תפר מה היה.
אם הם הדליקו, זה יראה
לא, תפר בהתחלה. מי היה?
תרחינוס, שחיק עצמות.
שישחקו עצמותה בגינם.
אמן. ילדה אשתו בליל תשעה באב. נולד לו בלילה תשעה באב, ובאותו זמן הוא לא היה במצרים. והיו כל ישראל אבלים באותו זמן, זה היה תשע באב, אז כולם התאבלו
אבלים. אז יצא כאילו, אז יצא כאילו בגלל שנולד לו בן הם מתאבלים. נו, מה היה?
מתפק הולד בחנוכה הילד הזה,
והילד הזה נפח את את רוחו, נפשו, אני יודע מה,
התפגר בחנוכה.
בחנוכה
אמרו ישראל נדליק או לא נדליק.
כן, עכשיו ידיקו נרות או לא ידיקו נרות, המצא בה מכבים נרות. עכשיו בחנוכה
נדליקים
נרות.
שאלה אם נדליק או לא נדליק.
אמרו
נדליק, וכל מה דבעלה ניתן לנו,
מה שיקרה יקרה,
מה שיהיה נדליקו. אז הם ואמרו לאישה בישה, אישה בישה לאשתו של תרחינס.
הוא ואמרו לשון הרע, דבר עברית, אנחנו לא בבגדד עכשיו.
הם ואמרו לשון הרע לאשתו של תרחינס.
כן,
אמרו לה שאילה ליהודאי כדילידה, את ברגע שילדת עבור מתאבלים, זה היה בתשעה באב, אז הם היו מתאבלים, אבל הם סיפרו לה שהם התאבלו בגלל שהיא ילדה, וקדמה היא תבלדה ברגע שהתפגר הילד שלה. הדליקו בציניה, הדליקו נרות, אז זאת אומרת, הם היו שמחים בזה שהוא מת. שלחה וכתבה לבעלה, עד דעת מחבש ברברי, הוא כתוב, באותו זמן הוא נלחם עם הברברים. בואו חרוש...
איפה זה הברברים? טוניסיה. ברברה, זה שם הברבר. זה טוניסיה, ג'רבה, טוניסיה.
בואו חרוש עם יהודה, אמרו דובך. זאת אומרת, היא שלחה לקיסר, שיבוא להרוג, קודם כל יהרוג את היהודים, אחר כך ילך לטוניס לנו שם. סליק לעיפה וחשיב למעיטה בעשרה ימים, הוא עלה לספינה, תכנן להגיע לפי הטבע, הוא צריך להגיע בעשר ימים, והיתתר הוא חיה בחמישה ימים, הגיע הרוח נסע אותו בחמש ימים. אז הוא ראה שזה נשארה עם מטה, והשכיחים דאבו עסיקים בעדי פסוקה, ניסה אדוני אליך הגוי ברחוק מקצה הארץ כאשר ידי הנשת, הוא ראה שלא תשמע לשונו וגומר. אמר לו, ענה הוא נשרה לחשיבית למעיטה בעשרה ימים, והיתתני רוחה בחמישה ימים, וכיפן לגיונותיו והרגם. אמר הראשים, אמרו לו, אביד בהראה, מה דעמת בלהה, הגעת כיפן לגיונותיו והתערבו דמים שלנו ודמים שלנו, והיה אדם פוקע והולך, עד שהגיעו לקירופוס נער, ורוח הקודש צובחת ואומרת, על אלה אני בחייה. רבי ישמעאל פתח,
יש שאלה, הייתי על טיטוס, הרי הידוע מעשה עם טיטוס, שהוא נכנס בית המקדש, הרי הביא איתו 300 גמלים מלאים גרזלים ופטישים וקרדומים והכל, כל קרדום שהיה שם על הדלת של בית המקדש, הקרדום נשבר ואפילו שריטה לא נעשית בדלת, עד שגמר את כל המסע של 300 גמלים. גמר את זה, שאל אותם, לא נשאר איזה משהו, אמרו לו, מה תחפשו, אולי יש, מצאו בתוך אחד הכיסים של הגמל איזה קרדום קטן, לקח אותו, רק נגע הקרדום בדלת, נפתחו הדלתות מעליהם, ואז נכנס בפנים, התחיל להשתולל. מה עשה? לקח את הפרוכת, חתך אותה בחרב. פרוכת שמה כבדה, אמרה, אומר, 300 כהנים היו נושאים אותה כדי להטביל אותה, הגאון עושה חשבון בדיוק, למה היא 10 אמות על 20 אמה, ועובייה היה טפח, כי הייתה כולה שזורה בכמה וכמה אב חוטים היו עושים, של זהב עם תחלת והגמה תולעת שני, שש ועזים. זו הייתה כבדה מאוד מאוד, היו צריכים להטביל אותה כל פעם, כי היו נוגעים בה בשעת שהיו באים בית המקדש ביום הכיפורים וכדומה, אז היו מטבילים אותה לטהר אותה ותולים אותה מחדש. אז זו הפרוכת, הוא לקח את החרב שלו על השע, קרא אותה ויצא דם. אז טעה, הקדוש ברוך הוא הטעה אותו, אמר, הנה הרגתי את האלוהים שלהם. ואז נכנס בפנים, ביזה מה שביזה, עשה מה שעשה, עשה שם מצעים מהספר תורה, ואחר כך לקח את הספר תורה איתו, לקח את המנורה ועוד מרקדי המקדש, ויצא החוצה והתחיל לחרף הכתף, ועלה לאונייה, עלה לאונייה, 3 אוניות ענקיות מלאות כלי המקדש ומילה. מחוץ לזה עוד 3,000 אוניות בני הגולה. הכניס שמה. לפניו היה אדריאנוס, מורה אומרת, 900 אוניות הביא איתו. עם גולים. תאר לך, כל אונייה זה 1,000 איש, אם לא יותר. זה טיטוס הביא 3,000 אוניות. אם תאמר מינימום 1,000 איש באונייה, 3,000,000 הגלה איתו לרומא. לקח אותם לשם ופיזר אותם בכל העולם. שם בדרך הים בא להטפיע אותו. מה הוא אמר? אלוהים שלהם גיבור בים. מבול, דור המבול, טביע אותם במים. פרעו במים. מי עוד היה? סיסרא, גם כן היה עם הנחל קיסון, גרפה. היה עוד מים? היה, בטח, היה בטקסס, באוהיו. אז אומר, נראה אותו ביבשה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רשע, ריק עליי יש לי ואיתו שמה. ותעלה ליבשה ונראה אם תצליח להתמודד איתה. וככה היה. עכשיו שאלו, למה דווקא עם טיטוס העניש אותו? למה לא העניש את נבוכדנצר הרשע? נבוכדנצר היה יותר רשע. ועוד החריב את בית ראשון. בית ראשון הייתה בו קדושה עצומה. מאוד, נבוכדנצר הרג ורצח, שחט, משהו מבהיל. נבוזרדן לבד על אבן אחת בהר הבית, הסלע אחת, 94 ריבו, 940,000 איש. אז למה דווקא טיטוס ככה עשה לו הקדוש ברוך הוא? זה אומר, אלא נבוכדנצר, כך אומר המהר"ל, יהודים מרדו בו. הקדוש ברוך הוא השליט אותו, ובהתחלה בא, פעמיים היה לפני כן בירושלים. הוא לא החריב את המקדש. בפעם הראשונה הוא יקרא את יהויקים. בפעם השנייה את יחוניה. עם הגולה, זה מרדכי היהודי אשר הוגלה מירושלים עם הגולה. הפעם השלישית שהיהודים מרדו בו, אז הוא נכנס. אז כאילו היה לו סיבה, וגם הרי הוא זרק חיצים והדליק נרות ועוד מה עשה שמה. עשה כמה סימנים ויצא לו שהוא יכול להצליח. אז לכן היה, זה אומר גם טיטוס מרדו בו. אומר לא, טיטוס מרדו בכסף שלפניו, הרי היה. לפני כן הגמרא אומרת בא נירון קיסר, נכון? מה עשה נירון? עלה, לפני שהתגייר, אני יודע, הוא הלך לתלמוד תורה. נכון? שאל תלמוד תורה. תלמוד תורה, מסורה, לאן הוא הלך? שאל ילד, אמר לו, פסוק לי פסוקיך, מה הוא אמר לו? נתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. כלומר, אני אמקום באדום על מה שהם יעשו לישראל. אמרה, כוצ'ביר קובעי לכפרה ידי והוא גברה, ושבו לוקח אותו שעיר לעזאזל, ברח. והתגייר ונפק מיני? רבי מאיר נולד ממנו. אז אם כן, אחר כך בא טיטוס. אז הוא ברח. וטיטוס הרשע בא. עכשיו למה הוא בא? למה אתה נכנס לתוך עסק שלא שלך? ובאכזריות נכנס למקום קדוש. אומר המהר"ל, מקום שמתחבר עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ולקח את הספר תורה והציע אותו בתור מצע, חס ושלום, ועשה שם מה שעשה, תינף מה שתינף ותימה מה שתימה. לכן הקדוש ברוך הוא חרה פה בו והשמיד אותו מהעולם. עד היום נידון בגיהנם, כמו שהגמרא בגיטין מספרת. ואז היה סייף, הוא חתך, והיה אדם מבצבץ. למה? לומר לך כמה אין קדושה כמו כשיש שפיכות דמים, צריך זהירות גדולה. שכוחו במים. אומר, למה כוחו במים? אומר שישראל הם מובדלים מהצורה. ישראל אין להם קשר עם הגוף, קשר עם הנשמה. אז הקשר עם הנשמה זה הקשר העיקרי שלהם. ואיפה הנשמה נמצאת? הנשמה באש. נשמה לכן לא נשרפת מאש. אז למה היא נדונת בגיהנם? לא היא, הלכלוך שיש בה, נכון יוסף? הרי אם הנשמה חטאה, אז נדבק בה לכלוך. כשהיא רוצה לעלות למעלה למקום אביה, צריכה להתרחץ קודם בנהר הזה בגיהנם, לרחוץ את ה... את הלכלוך שנדבק בה. אז היא עשויה מאש. לכן הוא אמר, האלוהים שלהם רק במים הוא יודע להילחם, כוחו במים. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אביא לך איזה משהו מיטוס. כשמת מה עשה? מה הוא אמר? נו, תעזור לי, שייכתי. נו, קח את המיקרופון, מצפר מה היה. הוא הלך למות. לא, לפני זה הוא היה מטייל ברומא.
הוא היה מטייל ברומא ועבר דרך פתח של נפחיה. הוא שמע את הקול של הנפח דופק על הסדן, אז היתוש נבהל ועצר. אז הוא הביא כל יום מישהו שיפוק לו, ולנפח גוי הוא היה אומר לו, הוא היה מביא לו שכר 4 זוזים, ונפח יהודי הוא היה אומר לו, לא די שאתה רואה את השונא שלך סובל, זה
מספיק, מסתייך, אתה לא צריך איזה כסף, זה הכסף שלך. כן, נו,
כשהוא מת אמרו שפתחו לו את הראש לבדוק, ומצאו את היתוש בגודל של גוזל ציפור, יש לו ציפורניים של מקור, ציפורניים של נחושת, והמשקל שלו שתי סלעים.
כמה זה בערך שתי סלעים? מחצית השקל זה 9 גרם, שקל אחד זה 18 גרם, שתי סלעים 36 גרם. אז היה שוקל הציפור מכל המוח של טיטוס 36 גרם. אחד לא היה איתוש, אחד את המוח. כן, נו, אחר כך מה הוא ציבה? נו, בלי שציבה
שישרפו.
לא, הוא ציווה, תגיד, הוא ציווה, נשמע,
הוא ציווה שישרפו את הגופה שלו ויחזו אותה על 7 ימים, הוא פחד שהקדוש ברוך הוא לא יתפוס את זה ויעניש אותו.
אז הוא חשב
שככה הוא ינצל, אבל זה היה בדיוק ההפך, שכל יום היה, כל האפר היה מתאסף בחזרה לגוף אחד, ובערב היו שורפים אותו בחזרה, ואת האפר היו מפזרים על 7 הימים.
יפה.
זור.
איך?
גם מבוחדמיץ נענש. מה שאלה מצאת ישראל, שאתם ש...
ומה היה אחר כך עם אונקלוס? אונקלוס, אתה יודע משהו איתו? מי זה היה אונקלוס?
זה הבן,
בן אחותו. איך קראו לו? לא תגיד, אקילס, כך שמו, אקילס הגר. נו אז הגמרא אומרת, גמרא ירושלמי, אקילס היה בנו של קורניקולוס שנשוי עם אחותו של טיטוס. הוא היה רומאי, הוא אמר לו, אני רוצה, למדתי את כל תורת יוון, אני רוצה ללכת לארץ ללמוד תורה. אמר לו, לא כדאי לך. אומר לו, בשביל לדעת. אז נסע לירושלים והלך למד תורה 7 שנים. אחרי זה החליט להתגייר. הלך לשאול אותו מה הוא להתגייר, אמר לו, לא, אל תלך להתגייר עליה. אז יש אומרים, יש האמת מדרש אחר שאומר שהוא היה בן אחותו של אדריאנוס, אז אדריאנוס היה בחיים, הוא לא הרשה לו. לפי הגמרא שלנו הוא היה בן אחותו של טיטוס, וטיטוס כבר מת. אז מה הוא עשה? הוא העלה אותו באוב, נכון? בנגידה העלה אותו באוב ושאל אותו מהו להדבוקה בהו להידבק בעם ישראל, מה הוא ענה לו? שאל אותו קודם, מי הכי חשוב בעולם האמת? מה הוא אמר לו? היהודי. אז הוא אמר לו, מהו להידבוקה בהו? אז הוא אמר לו, כן, לטובתם, איך כתוב שם? טובתם אל תדרוש, רעתם תדרוש, טובתם אל תדרוש. ומה דנים אותו? אמר לו, כל יום שורפים אותו, מפזרים את האפר שלו 7 ימים, ואוספים. אז אומר המהר"ל, מה העניין שאוספים את האפר ומפזרים? הרי כתוב פיזור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. הרשע הוא מפוזר, הצדיק הוא לא מפוזר. צדיק, כל המעשים שלו והעניינים שלו מסודרים, והתורה שלו מסודרת, וסדר יום שלו מסודר. אין לו רגע אחד פנוי, ואין לו זמן לבילויים ולפטפוטס רק. נכון? צדיק כל הזמן, הכל אצלו מחושב, על השנייה. ואמרו על הגאון מבינה שפעם עשה חשבון בראש השנה, יצא לו רק 3 שעות ביטול תורה. מכל השנה כולה. אז צדיק יודע להיות מסודר, אבל הרשע מפוזר. אתה שואל אותו איך את השבוע הבא, אומר ביפן, לא, לא, בהונג קונג, לא, לא, אני טעיתי, אני באוקלאומה, לא, אני נמצא בקנדה. אז הוא מפוזר, ואחרי זה בסוף מתברר שבכלל הוא הלך לנופש, הלך לצימר, שכח את עצמו. אז הרשע, אין לו סדר. זה הסיבה, אומר רבי אברהם אזולאי, למה צריך להגיד פסוק שבשם של האדם, נכון? לפני יהיו לרצון האחרון. למה? למה שלא ישכח את שמו. מה זה ישכח את שמו? אז הוא אומר שהרשע שעושה עבירות, אז זה לא שלא בעבירה הזאת, בעסק הזה, בגניבה הזאת, בכסף הזה, וגם בענייני תאוות. אז לאן לנסוע? אומר, מחר יש טיול. לאן נלך? לאילת? לא, 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 נלך לצפון. לחצי מראו? לא, נלך לבניאס. אב אומר לך רמת הגולן. אב אומר, אולי קפריסין? כל פעם, כל רגע, אז הוא מפוזר. האיברים שלו כאילו מפוזרים. אז כשהוא מת, הוא אומר, הוא שוכח את ה... למה? הוא לא יודע על איזה הנאה לבכות. עוד לא הייתי בהונג קונג, ולא טיילתי ביפן, ולא הייתי בפיליפינים, ולא בקוסטה ריקה, ולא הייתי יודע איפה, ועוד כל מיני תענוגים כאלה, אז הוא מבולבל. שואלים אותו מה שמחה, לא זוכר. אבל הצדיק, כיוון שהוא מקושר כל הזמן עם הנשמה, כי מה זה השם של האדם? נשמתו זה הנשמה שלו. זה השם שלו. הנשמה שלו היא נשמתו. כך אומר רבנו הארי, שלא בחינם אבא ואמא קוראים לו מה שקוראים לו, אלא זה היה צל נשמתו ביותו בעולם העליון. ועכשיו שהוא יורד לפה, הקדוש ברוך הוא נותן נבואה בפי האב והאם לקרוא לו בשם הזה. אז זה נשמתו, אז הוא זוכר אותה, כי הוא כל חייו זוכר את נשמתו. אבל הרשע לא יודע כלום, אז הוא שוכח. ולכן זה טיטוס, עדיין הוא מפוזר. עד היום מפזרים אותו בכל המקומות. אגב, חם כלוס את מי העלה באוב? בלעם. בלעם, יפה. ובמה נידון בלעם? ברותח, שלא תדע. ומה? אמר לו, מה אתה אומר על ישראל? לא תדרוש שלומם מטובתם, כל עמך לעולם. אחר כך פעם שלישית, את מי הוא העלה? מספר 3 יש. או, והצנזורה היה לך שמה. ההוא גברה. איזה ההוא גברה? התמה ההוא הנוצרי, מה שמו וזכרו. והעלה אותו באור. שאל אותו במה הוא נידון? שם נידון מצוער אותך. למה? עבודה זרה. מקרה צועה. תזרם כמו דבר, צא, צא, זה מרמז על זה. צא, תאמר לו. זה העבודה זרה. שזכרתי, הרמב״ם הוא שכותב, אני ראיתי את זה פעם, ברבי משה חיים לוצאטו, במסילת ישרים, אבל מצאתי את זה ברמב״ם. הרמב״ם בספר המורה אומר, וכך תדע, שאדם צריך לשמור על לשון נקייה, לא להוציא שום דבר מגונה מפיו, שכן בלשון הקודש לא תמצא שום שם לאיברים הצנועים שאצל האדם. אין שם לאיברים האלה, ולא למעשה עצמו, ולא גם אפילו למה שהאדם חוץ מכבודם מפריש, הפרשות שיש מלנו, גם לזה אין שמות. פה זה כל מיני כינויים, גם הנאורות שהלשון שלנו לשון קדושה, וללמד את האדם שלא יוציא דבר מגונה מפיו. זה לשון הרמב״ם בספר המורה. וכנראה העתיק אותו רבי משה חיים לוצאטו, שהוא מעצמו כתב, לא יודע, אפשר להגיד שהוא לא ראה את הרמב״ם. אז הוא כתב את זה גם. אז אם כן, הוא שמה שאל אותו, מה הוא לעת בוקה בהו? אמר לו, טובתם דרוש רעתם אל תדרוש. זה סוף סוף יהודי. אז הוא אומר לו, כן תדרוש את שלומם. אחר כך הלך והתגייר. התגייר, נו, ומה היה אחרי זה? שלח גדודים.
או, חיילים, זה בשבילך קצת. חיילים.
שלח גדודים לקרוא לו שהוא יחזור ו...
להביא אותו.
יקרא לו, להביא אותו. אז הוא אמר קצת, דיבר איתם בדברי תורה, אז שמעו ו...
כולם התגיירו.
וכולם התגיירו. אז שמע את זה, שלח לו עוד שליחים, ו... ואמר, אל תדברו איתו בדברי תורה. אמר לו, אני יכול לשוחח אתכם במשהו? אמרו לו, זה דברי תורה? אמר לו, לא. אז שמעו, והוא אמר ככה, אם שמי המלך והעבדים יוצאים, מי שומר על מי? המלך על העבדים או העבדים על המלך? אמרו, כמובן, העבדים על המלך. אמר להם, אצלנו, שעם ישראל יצא ממצרים,
הקדוש
ברוך הוא שמר עליהם,
שנאמר ואדוני הולך
לפניהם יומם
בעמוד אש, בעמוד ענן להאיר להם, ולילה
בעמוד אש. אז שמים זאת, כולם התגברו. השמה הזאת, הוא אמר, אני אשלח עוד מישהו ואת גדוד
ושגדוד
ושלא ידברו איתם בשום דבר. לא, אפשר לדבר אתכם במשהו? אמר, לא, לא. ואז נשק למזוזה והתחיל צוחק. שאלו אותו, למה אתה צוחק? אמר להם, שמלך יושב, שמלך הבית,
המלך שלכם,
שלכם,
יש לו שומרים?
שומרים, הוא אמר לו, ודאי.
ודאי.
צריך.
כמה?
אמרו לו,
אלפים. יש בפתח, יש בחדר, תנתח את העניינים, תן תיאור. יש בפתח, יש במסדרון, כן, נו, יש.
יש מסדרון, יש בחוץ, יש חרש.
יש על הגגות, ויש מסתובבים.
מטוסים, עפיפונים.
נו.
לא, אמר להם, אצלנו זה לא ככה. אצלנו זה, האנשים יושבים בבית והמזוזה שהיא
הפתח
שומרת עליהם. שמעו זאת והתגיירו. מאז הוא ראה שאין טעם עוד לשלוח עוד נציגים ועוד...
יפה.
והניח לו.
שכוח. אז יש המהר"ל שואל, למה אונקלוס הלך אלה באוב שלושה, למה לא הספיק לו אחד? אז הוא אומר, אונקלוס רצה לשאול על שלוש עבירות, ושלוש עבירות חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עכשיו, העבודה זרה זה הרוח תמי שהנוצרי שהוא עבד עבודה זרה ושלח אחריהם עבודה זרה. אחר כך בלעם הרשע, ימח שמו וזכרו, אבל לא יש בעצת בלעם, שהתורה אומרת. מה זה עצת בלעם? לוט מואב, גילוי עריות. מי נשאר? השלישי, את מי הוא העלה? את טיטוס. טיטוס, שפיכות דמים, לא היה כמור, רוצח, רצח, שפך דם לרוב. אז הוא העלה את שלושתם, שלדעת מה עם עבודה זרה, מה עם גילוי עריות, שפיכות דמים. והוא מסביר. המהר"ל אומר, גילוי עריות, השם ישמור, זה חטא שהוא נחטא בגוף, זה פגם בגוף. עבודה זרה זה בנפש, הוא כאילו מוכר את נפשו לשטן. הרי הנפש נדבקת באלוהים. כשאתה עובד את השם, אתה עובד אותו בלבבך, אבל הוא עובד את העבודה זרה, השם ישמור, מדביק את נפשו בעבודה זרה. אחר כך נשאר שפיכות דמים. שפיכות דמים זה בשכל, אומר, זה קשור למוח.
זה בשכל. אומר, אז בלעם, גילוי הראיות, למה בלעם היה כמו בהמה? הרי גילוי הראיות אמרנו זה בגוף. בלעם, עם מי הוא היה חוטא? עם הבהמה שלו, היה לו אתון. היא הייתה אשתו. זאת הייתה, זה שלו. היא הייתה הסוכנת. אז כן, הסכנתי לעשות לך הכל. אז זה אבות, זה בלעם, זה היה כמו בהמה. אחר כך, הביא את ההוא שלועק על דברי חז"ל, ואותו האיש, זה היה במחתה, בעבודה זרה, זה בנפש. לכן הביא אותו כדי לשאול אותו. הטיטוס, שפיכות דמים, למה? כי לא קם רשע כמוהו, כך אומר המהר"ל. לא קם רשע בעולם כמו טיטוס הרשע. ויש זוהר, הזוהר אומר, שמת אומר, איפה החשבון שעשה השם עם טיטוס וכל אלה פרעו הרשע וטיטוס כמה הרגו מישראל בלי סוף. פרעו היה הורג, נכון? 150 ילד בבוקר, 150 ילד בערב ורוחץ בדמם. איפה הנקמה בו? וטיטוס מה שעשה והנאצים הארורים מה שעשו לנו במשך כל הזמן, ואלה כל אלה ראשי הפלסטינים ממח שמם זרע המלאק מה שעשו בנו, והם מתו על מיטותיהם. אומר הזוהר הקדוש שביום שהביא את המשיח הקדוש ברוך הוא יקים גם אותם, את הרשעים האלה, ויעשה איתם לעשות נקמה בגויים תוכיחות ברורים, ואז יהיה המשפט האמיתי, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. איפה זה? בגבן הינום, איפה שעשו עיריית ירושלים סינמטק, זהו גלגולו של הורדוס, על שמו עשו אצטדיון מחשמו, כמתריה המלאק, עשו אצטדיון בירושלים. אז זה, שם ההובנת הסינימטק, זה אותו מקום שהיו מקריבים את בניהם ובנותיהם לשדים. ושם עתידים לשבת כיסאות למשפט, באותו עמק יהושפט זה נקרא. שם יהיה המשפט הגדול. ואז יעשה איתם משפט הקדוש ברוך הוא עם כולם. אז הוא אומר, בלעם שיקר, אמר האטם דרוש, שזה התכוון על זנות. טיטוס, הוא אומר, מילאי הוא נפישה, אמר לו, התורה ארוכה מאוד, לא כדאי לך להידבק, יש הרבה מצוות, הרבה פרטים, מילאי הוא נפישה. אז התורה היא מתאימה רק לישראל. אבל למה כל המצר לישראל נעשה ראש? למה מצד מעלתם של ישראל? אז הוא נעשה ראש. אחר כך בא הוא, מה הוא אמר לו? טוב הטעם דרוש, רעתם אל תדרוש, נכון? למה הוא אמר לו את זה? כי סוף סוף יש בו נשמה, והוא עבר, ככה אומר, דרך נהר דינור. כיוון שעבר דרך נהר דינור, אז לכן קרה איתו מה שקרה, ולכן זו הסיבה שנתן לו את את העצה הזאת. אומר גם בביטל, הרי הביטל תקנו לנו חכמים ברכת הטוב והמתים. על מה הטוב? הטוב שניתנו לקבורה והמתים שלא ישריחו, או הטוב שלא ישריחו המתים שניתנו לקבורה. ישבע שנים הוא השאיר אותם הרשע גופות אחד על גבי השני 18 קילומטר על 18 קילומטר, ועשה גדר מהגופות שלהם. אחר כך בא רב גמליאל ביקש מלו והוא נתן לו לקבור אותם. אז נתן לו לקבור אותם, תקנו אז ברכת הטוב והמטיב, בפרט על היין, למה זה דם. אז אומר, שם נשפט דם כמו מים, והם היו בוצרים קרמיהם מן הדם. נמצא יין היה מהדם שנשפך כמו מים, אז לכן תקנו לנו דווקא על יין לברך הטוב והמתי. אומר לעומת זאת יחריה הנביא, זה דם של נקמה, הוא היה קודש וקודשים תמאוהו, אז לכן בדק אותם בדם שלהם ששחט את היהודים חס ושלום, כדי לבדוק את הדם שלהם. תקרא עוד איזה משהו, מחמת יחצות. נשאר כמה רגעים, נו. יש 7-9 דקות נשאר לך. משיח יבוא. מה? איך הדור? בטח, היום הזה ראוי למשיח. מה קרה לך? מעצרות כאלה ראינו, ואנחנו עדיין מחזיקים בשם, באמונתו, תורתו. הירושלמי אומר שאלכסנדר מוקדון מחשמו עשה מלחמות, כל החיים שלו היה מלחם. אתה יודע בן כמה עומד? בן 30, כבש את כל העולם ובסוף מת. מה יצא לו? לא יודע מה יצא לו, בג'נוב יווני משוגע. אז הוא כבש את כל העולם, היה חכם גדול. אז הוא ציווה לאמא של אמא שלו הייתה בחיים שתעשה סעודה גדולה, מכאן עושים סעודות ויוב צייטים, תדע, זה משם יצא. אז הוא ציווה לאמא שלו לעשות סעודה גדולה, אבל לא ייכנס לסעודה, רק היא תשב בשער מי שאין לו צרות. אז היא אמרה בסדר. ביום ה-30 חינה 3,000 כבשים, 4,000 עגלים, 5,000 גדיים, 30,000 תרנגולות, דגים אין מספר, שיבס ובקבוקי עין וזה, זה שאני מספר לכם, זה ביום צום, אבל זה לצורך העניין. הביא להם כל זה והכינה להם מעדדים, והיא עמדה בשער. הראשון שבא, הלו יש לך צרות? הוא בטח אשתי עושה לי צרות כל יום, לך אסור לך להיכנס לפה. השני, השלישי, בקיצור 20,000 איש הגיעו, כולם יש להם צרות. אז אמרה, מה אני הזמנתי? 20,000 מנות, למי הזמנתי? עכשיו אני מבינה מה הוא רצה. הוא רצה להגיד לי, אין אדם בלי צרות, אז גם מי יש לה צרות, שתשתוק, צרות של כולם זה אותו דבר, יאללה תאכלו ותשתו, ככה זה, זה גוי. אז עכשיו אתה שאלת אם אנחנו ראויים למשיח. אז אלכסנדר, שהוא היה נלחם, יום אחד תפסו, אתה בינתיים מתחפש משהו מעניין, יום אחד תפסו איזה יהודי אחד שהגיע מעיר אחרת, מהעיר של, של האויב, הוא חצה את הקווים בדרך לא דרך, כי היה צריך להגיע למשפחה שלו. אז תפסו אותו באמצע הלילה, משוטט בגן העיר, ישן שם בגן הסוסים, גן היתושים, אני יודע מה, כיכר החתולות, היה ישן שם. תפסו אותו, הביאו אותו למלך. אמרו זה לרגל, הביא אותו למלך, שאל אותו מי אתה, מה יהודי, מאיפה באת, מהעיר זו, אתה לא יודע שיש מלחמה, לא ידעתי. מה אתה עושה, מה זה טוב. עכשיו אמר לו, מה הפרטים שלך, מה השם שלך? אמר לו, אלכסנדר. אמר, יו, קוראים לך אלכסנדר? כשמך כשמי, אתה פטור, לך מפה. אומרת הגמרא, ומה זה שאין שמו אלא כשם מלך בשר ודם, פטר אותו. אנחנו שאומרים כל יום לקדוש ברוך הוא, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אל תניחנו השם אלוהינו, על אחת כמה וכמה שיגאל אותנו. נו, מה אתה רוצה? אחרי כל כך בלבולים וצרות, וישראל צבים בתשעה באב, ומתאבלים על החורבן, ולומדים תורה, ושולחים את הילדים שלהם תלמודי תורה, בטח שמגיע להם ללכת לזהו. ללכת לבית המקדש. מה?
מה יקרה בדור הקודם?
אנחנו שאנחנו עוד לא באנו, זהו, חיכו לנו. מה זה מה יקרה בדור הקודם? הם חיכו לנו שאנחנו
נבוא.
לא, אני לא צריך לרשם, אני מוכן להיות בסוף, העיקר שהמשיח יבוא, מוכן להיות אחרון בתור, לא אכפת לי. כן, נו, מצאת בזה עם משהו? פה בסוגריים מה כתוב? נו,
שקרה נסקרא את הסוגריים,
מה אני אעשה? נקרא, לא?
רמה
מפנו
אומר.
או, רמה מפנו.
מיום שנשרף המקדש בתשעה באב עד יום גימל תשעה של צום גדליה שנהרגו גדליה ונחיקן, יש לנו בית יום
גימל. לאט
יש? שנשרף בית המקדש בתשעה באב עד יום גימל תשעה שהוא צום גדליה שנהרג בו גדליה ונחיקן, יש 52 יום כמניין גדליה. וזה לא זו חזל שכולה.
רגע, לאט לאט, תן לנו להקל. גדליה, למד ויוד זה 40, גימד ודלת 7, ועוד ה, 52 פרפקט.
אז 52 יום, ספור מהיום, לצום גדליה. כן, נו.
וזה רמזור רבותם לזכרונם לברכה, שכולה מיטת הצדיקים כשריפת בית אלוהים. שכמו שבית שנה היה חורבן של הבהמות ורופות שהלכו מארץ ישראל לבבל, כמו שכתוב רבותם על הפסוק, מאדם עד בהמה נדד ובהמה, ומתריה
ומתריה.
52 שנה לפני החורבן, הגלת הנופל.
יופי, יו, אתה רואה? עוד משהו, מה פה?
אמר הרבה
כן.
שלושה דברים ציבה נבוכד נצר לנבוזרנדן על ירמיה.
כן.
וכחנו ואיך אשים עליו, עליו ולא על אומתו, ואל תעש לו מאום הרע, לא תעשי, אבל אם אותו עשה כרצונך, כי כאשר ידבר אליך כן תעשי לו. זאת אומרת, שלושה דברים ציבה נבוכד נצר, שישמור על ירמיה, הוא דבר ראשון שישים את עיניו עליו, ומילא כל אחד מבין שהוא זכרת שישים אליו על אמתו הפוך ושלא יעשה לו שום דבר רע וכל מה שהוא יבקש ממנו שיעשה. והיה ירמיה רואה כת של בחורים נתונים בכל עמים ונוטע את ראשו עם העין ונבוזר אדם בא ומעביר אומר וחוזר
דבר. מעניין שהחידה כותב על זה, הוא כותב שתדע שנבוכדנצר הוא צאצא של שלמה המלך דרך מלכת שבא. ככה הוא כותב, הוא אומר ששלמה כשבנה את בית המקדש גם כן הוא חקר האם את המקדש הזה יחרב או לא. בהתחלה הוא לא לקח כסף רק מיהודים ומאנשים צדיקים, כי הוא אמר אם הוא ייקח מהאנשים הלא טובים אז זה יחרב. מאיפה הוא למד? ממשה רבנו. משה רבנו במשכן יש קושיה גדולה, עזוב מתרץ אותה. פרשת תרומה כתוב דבר על ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יגדלנו ליבו תקחו לי תרומתי. זו התרומה תקחו איתם זה הרבה כסף כולה. אחרי זה פרשת פיקודי, אלה פיקודי המשכן משכן העדות פיקודי משה עולה תלביים ועד איתמר ונערון הכהן, ואז הוא אומר שרק איש ישראל הוא רוצה איש ישראל. מה קרה? ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים, ואחרי זה הוא מצווה אותם לתרומה. למה הקהיל את כל עדת בני ישראל? את הערב רב לא. הוא אמר משה רבנו אם הערב רב ייתנו משהו בשביל המשכן, המשכן הזה יחרב. ולכן המשכן לא נחרב, המשכן נמצא עד עכשיו מתחת להר הבית, כמו שהגמרא במסכת סוטה מביאה, גם באבות דרבי נתן מובא. פעם שנבנה בית המקדש נבנה זה אוהל מועד כרשב, כרשב, בהר, עמודה ועד עליו. איפה? תחת, מחילות של אחד. שלמה המלך בנה כפין על גבי כפין, שלוש קומות מתחת האדמה. בנה, זה מאוד מסובך. סיפר לי כמה ארכיאולוגים ואנשים, לפעם אפילו נכנסתי שם במחילות. אתה טועה, אחרי חדר אחד, שני חדרים, אתה לא יודע לחזור. הם מסתבכים. ומשם יש לרדת דעות, דעות. מבוכות בלי סוף, ושם נמצאים כל הכלים של המשכן שעשה משה רבנו על המשל. אז לא יכלו האויבים לשלוט במעשה ידיהם. מה נכתיב לישרים לבא התהילה? זה משה ודוד שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. לכן משה רבנו לא נכנס לארץ, לא נכנס לארץ, היה בונה בית המקדש, אז חס ושלום ישראל היה נשאר שריד ופליט, כי בית המקדש אי אפשר היה להחליט ונחרב בעבור נותנו לחפר עלינו חיית אי אפשר. אז לכן משה רבנו לא נכנס. זאת אומרת, נחזור לעניין עכשיו איפה היינו. אז משה רבנו נזהר לא לקחת כלום. שלמה אומר גם כן נזהר, אומר אבל הנה הוא שלח מצרים פרעו, שלח לו 1,000 עבדים, אבל שלמה אומר לך שכולם צריכים למות באותה שנה. מה עשה? עטף אותם תכריכים ושלח אותם חזרה. אמר לו כנראה חסר לך תכריכים, שלחת אותם אליי, כך תרמתי לך תכריכים ותלך. אבל בכל זאת קרה מה שקרה בסוף, כיוון שהוא לקח את בת מלכת שבא וגם אותה לקח, ממנה נולד נבוכדנצר הרשע שהוא יחרב את המקדש. נבוכדנצר ידע את זה בירמיה לגלגול שלמה. כך אומר הרמ"א מפנו, ירמיה הנביא הוא היה צריך, לכן הוא צועק קדוש ברוך הוא אומר ריבונו של עולם 48 נביאים ושבע נביאות היה לך, אף נביא לא היה בחורבן, רק אני. אוי לי מי כי ליטיני איש רי ואיש מדון הייתי כל הימים. למה דווקא אני צריך לראות את החורבן, לראות את הצער הנורא הזה? בגלל שהוא נשמת שלמה המלך. הוא בנה, הוא כעת צריך לראות את החורבן. אז הוא היה בשעת החורבן. והיה בוכה. והיה בוכה מה אומר המדרש נורא מהיום. בא פילוסוף יווני כמה שנים אחרי החורבן. ורואה את ימיה יושב ובוכה על האבנים. שואל אותו, מה אתה איש חכם ונביא קדוש כזה בוכה על אבנים? אמר לו, אתה רואה את הנבואה שיש לי, את החוכמה שיש לי, מהאבנים האלה אני למדתי את החוכמה. הייתי נכנס בית המקדש, סופג משם קדושה וטהרה, משם הייתה בא לי ענווה וחוכמה וידיעה ונבואה וכל המדרגות החשובות. אז אלה האבנים שאני בוכה עליהם. עכשיו, לכן הוא היה ירמיה, אז עכשיו נוכנצר יודע את זה, כך אומר רבי יוסף חיים, בפירוש ההפטרה. דברי ירמיהו בן חלקיהו, תראה שם הוא כותב כל זה מה שאמרתי, מביא את הרמה מפנו, מביא את הגאון חידה, מביא גם את רבנו הארי, ואומר גם, ירמיה, נדמה לי איך יוצא שלמה, כמה יוצא ירמיה? יהיה יוד רש? אה? 200?
65
65 65 ואצל שלמה זה 375. כמה ההבדל ביניהם? לא יודע, הוא עשה שם איזה חשבון, הוא עשה איזה חשבון מצוין, לא זוכר. אז כך הוא עשה שם ירמיהו, והוא היה כנגון שלמה, ולכן קרה מה שקרה. ולא זוכר ששלמה זה נשמת משה רבנו, שלמה למשה, אותיות למשה, זה אותה נשמה, זה ירמיהו. והיה רבנו הארי מספר שהיה בצפת אבי אברהם הלוי בבוכים עליו השלום, שהוא יום אחד נודעו לו בחלום שתוך חודש הוא צריך למות. הלך אצל רבנו הארי, אמר לו, הולך לכותל המערבי, תתפלל שם ותצום, תתפלל ולא תצא עד שתראה את השכינה. הוא התפלל שם וראה את השכינה בדמות אישה לבושה קרעים עוברת שם וצוחקת לו, מחייכת לו, ואומרת לו, התקבלה תפילתך. והוא כותב, ואינני רוצה לכתוב באיזה סוג בגדים ראיתי אותה לבושה מפני כבודה של השכינה הקדושה שהייתה שם. חזר ונוספו לו 22 שנה. אז אמר לו רבנו הארי, שהוא היה גלגול של ירמיה הנביא, הוא היה לוי גם כן, הוא היה מהכהנים אבל אותו שבט, והוא לכן היה מתאבל כל לילה בחצות, הוא היה מאיר את כל אנשי צפת לתיקון חצות כל לילה, ושם שק על כל גופו עד ראשו וצועק על נערות בבית וקולי קולות. ואמר עליו רבנו הארי שהוא נשמת ירמיה, והוא בנה אחרי זה לאות הוקרה את הבניין על קבר רשב"י שמעון בר יוחאי. לכן לא היה בניין, הייתה רק מערה בתוך השדה, איזה פתח מערה וזה הכל. והיו באים ערבים, גויים, גונבים להם את הבגדים, גונבים את החפצים. מרן מסכן פעם גנבו לו את הבגדים שם, היה הולך 10 ימים לפני חג השבועות ללמוד שם תורה כדי להכין עצמו לקראת היום הגדול, גנבו לו החפצים. וכשזה היה אחר כך שנה אחרי זה, הוא הביא את הגנבים עצמם, נתן להם כסף שישמרו 100 גנבים. אז ככה עשה מרן. היו הולכים 10 חכמים מאנשי צפת, אז הוא ציווה אותו, את רבי אברהם הלוי ברוכים, הוא בנה את הבניין הזה כדי רשבי, זכות הצדיקים תעמוד לנו ולכן, שנגאל, מתערים מהפר, קומי שבי ירושלים, פתחים עושרי צברך, שמיה בת ציון, התגדל והתקדש, שמיה.